Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן. הוא בן 38, ראש עיר שאין לה עכשיו תושבים. כמעט כולם מפונים ב-223 בתי מלון ואכסניות בישראל, וגם הוא מפונה. ואנחנו נדבר כמובן על הצפון, על חיזבאללה, על ההחלטה לפנות את הצפון, והאם זה היה נכון להפוך את קריית שמונה, מטולה ושטולה, לרצועת ביטחון של חיזבאללה. ובעצם, אנה אנו הולכים. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום אביחי.
שלום שלומי, שלום למאזינים גם.
לפני שנתחיל על הצפון והכל, שמע, אני לא ידעתי שאתה היית אלוף נינג'ה ישראל.
לא אלוף, אבל כן, השתתפתי בפרק VIP של נינג'ה ישראל, זה היה בתחילת הקדנציה, חוויה באמת מעניינת. יש לי אפילו חוב פתוח איתם, כי אתה רואה, לא סיימתי אלוף. אני חושב שבפעם הבאה שאני אגיע, אני גם אסיים אלוף.
מה היית צריך לעשות? תראה, אני מוכרח להגיד לך שלא ראיתי את זה, כי א', לא הייתי בארץ, וגם תוכניות הריאליטי האלה, אני לא רואה אותם.
דווקא זו תוכנית שהגיעה מחול לארץ,
הקונספט. אני יודע, אני יודע, אבל גם שם לא ראיתי את זה.
נינג'ה ווריור, כן.
מה היית צריך, איפה היית צריך לקפץ?
המכשול שהיה באותו פרק VIP. הגעתי, אני חושב, אחד לפני הסוף, אם אני זוכר טוב, אחד לפני הרמפה. הרמפה אני כבר לא יודע אם הייתי עובר בגלל הגובה שלי, אבל לפחות הייתי נכשל, אז שמה.
תסביר לאדיוט כמוני, אגב, גם אני השתתפתי פעם בתוכנית ריאליטי, הייתי במאסטר שף VIP, עד היום אני כאילו, לא יודע, זו הייתה חוויה.
לקפוץ על חבלים אני עוד יכול, לבשל אני לא בטוח.
אבל אני חייב להגיד לך משהו אמיתי, שכשהדיחו אותי, היה לי סוג של דיכאון, ואני אחר כך שמעתי מכל המודחים במאסטר שף, אני, על מודח אחד שאמר לי, הוא לא יצא 48 שעות מהמיטה.
לא, אני לא לקחתי את זה ב...
אני חייב להגיד לך, לקחתי את זה קשה, אתה יודע למה, כל העם, אתה יודע, ערוץ 2, לפני שזה היה ערוץ 12, כל, לא יודע, 20 או 30 אחוזי רייטינג, ראו את שלומי אלדר מודח באיזה מנה שעורייתית שעשיתי.
קודם כל, תראה, אני מבין, אני ראיתי גם בנינג'ה כאלה שלוקחים את זה באמת ברצינות, הרבה מהמתחרים ממש לקחו מאמן אישי, והתכוננו שנה, וממש לקחו את זה כאירוע. אני לקחתי את זה כחוויה ספורטיבית, אפילו נחתתי באותו היום מערב גלה בפריז, והצילומים היו לפנות בוקר, בלי שינה, בלי... באתי באמת בתוך חוויה ספורטיבית.
ולכן אהבת.
לא לכן. אני אומר שאם יביאו אותי עוד פעם, אני עובר. פשוט מהירות, לא שמתי לב למכשול. האמת שאחר כך גם הבנתי שצריך להתנדנד עליו, אבל בסדר.
אני הודחתי בגלל סייד קשוע.
אני יכול להשים רק את עצמי בהדחה.
לא, תמיד אני מאשים אותו, לא? אני הודחתי כי הייתי שטוי בגללו. נשבע לך. יום לפני, היה לי פעם, הייתי כותב באתר אינטרנט שנקרא אל מוניטור, והיה לי איזה טור שבו אני מערך, זה אתר שהוא עוסק בענייני ערבים יהודים, והיה לי טור שהייתי מזמין ערבי ישראלי, או לא משנה מי, דמות שהייתי רוצה לדבר איתה, לפני כן היה לי, אני חושב, ריפה טורק, ואחר כך סעד קשוע, והוא היה בוחר מסעדה, היינו הולכים למסעדה, מה שנקרא, על מוניטור היה משלם, תאכל מה שזה, ומדברים על החיים. וסייט קשור, אמרתי לו, איזה מסעדה אתה רוצה? הוא אמר לי, מחנה יהודה בירושלים. מתי? יום זה, 12 בצהריים. באתי 12 בצהריים, לא שתתי אפילו כוס קפה, מתיישבים, ואז, אתה יודע, יושבים על הבר, לא ערק, לא כלום, הוא היה אוהב לשתות אז וויסקי, עכשיו שמעתי שהוא כבר לא שותה יותר, ורבק, שני סלבריטאים, אלכס, סלבריטאים, כן? יושבים על הבר, וזה מתחילים להשקוט אותנו. ואני, אתה רוצה להיות, כמו שאומרים, רציתי להיות על הכיפק, שתיתי איתו. ושתינו, והארוחה נמשכה, אני חושב, הרעיון עד 4-5, ואחר כך רבק סע הביתה, הייתי צריך לשבת, כוס קפה, וזה בסוף נסעתי הביתה, והצילומים התחילו, כמו שאמרת, ב-6 בבוקר, קמתי ב-5, לא ידעתי איך קוראים לאימא שלי.
והייתה לי משימה... במקום סוכר שמת מלח.
לא, לא, יותר גרוע. הוכנסתי למזווה לעשות איזה משימת הדחה, ובחרתי קישויים. עכשיו תבין, קישו, זה הירק הכי שנו עליי. עשיתי מענה שעורייתית, והודחתי.
זה מה שקורה, שאתה לוקח את הרק הכי שנו עליך למענה. או שהוא שנו עליך אחרי שהוא הודחת, זו השאלה, אם הוא שנו עוד לפני.
כן. איפה אתה גר היום?
אני מחלק את הזמן שלי היום, בעיקר בין קריית שמונה לקיסריה, שם החזרתי לפני חודש את אשתי והבנות, והן נמצאות שם בדירה ששכרנו. כמובן שתוך כדי אני גם משתדל להסתובב ולבקר את המפונים בכ-230 בתי מלון, 460 יישובים אגב, אם אנחנו בוחנים גם פינוי עצמי, זה סקר כן, שעשינו לאחרונה ברשות, אנחנו פזורים ב-460 יישובים במדינת ישראל. להגיע לכולם זה כמעט בלתי אפשרי, זה ייקח זמן, אבל אני משתדל להגיע ולבקר כל פעם באזור אחר. בצורה כזו או אחרת, המענה ניתן לכולם. הקמנו בסופו של דבר, חילקנו את הארץ לשישה אזורים. בכל אזור כזה הקמנו חמל קטן עם מנהל אגף בכיר, שהוא משמש שם כמנהל האזור. יש איתו צוות שמורכב מאיש חינוך, איש קהילה, איש רווחה. מוקד עם חמל טלפוני שמקבל את הפניות, וגם מוקד ארצי שהקמנו, מספר 1-700, שאפשר לחייג מכל מקום בארץ, ולקבל מענה כן. מהעובדים של קריית שמונה. וככה אנחנו בעצם נותנים מענה בכל אזור, גם אם אני מגיע או לא מגיע, לי חשוב שקודם כל יש את כל המענים לתושבים, וגם אני חייב להגיד שבעזרתם של קרנות פילנטרופיות, אנחנו גם מעסיקים כ-100 רכזי קהילה, שזה ממש תושבים מתוך הקהילה, מתוך בתי המלון, שמשמשים כמנהלי מתקן, בדרך כלל זה על כל מלון, או אם אין מספיק אנשים, אז 4-5 כן. מלונות, אבל הם מנהלים את האשכולות האלה.
תגיד, אני הייתי בקריית שמונה די הרבה זמן, ואתה מסתכל שם על מה שמתרחש, ואני חייב להגיד לך, אתה, הרבה פעמים אני הייתי עומד שם על הגג ומסתכל, זה נראה כמו איזה סרט בדיוני, עיר שאתה יודע, הפנסים עדיין דולקים, התחבורה הציבורית עדיין נוסעים, גם אם אין אנשים בתחנות, ואתה אומר, זה כמו איזה חלום בלהות. זה... היום בדיעבד, אתה חושב שזה היה נכון לפנות את קריית שמונה? בכלל, אתה יודע, את הצפון?
קודם כל, אני עד היום חושב, ואין לי ספק בכלל, שהפינוי היה נכון. אני מכיר שבחוכמת הדיעבד יש כאלה שבאים ואומרים, אולי זה לא היה נכון, אבל זה בהחלט חוכמת הדיעבד. אני חושב שלא בדיעבד ולא באותו רגע, הפינוי היה פינוי נכון, חד משמעי. זה לא סוד, אפשר לפתוח את דוח מבקר המדינה, ולראות שיש לנו פערי מיגון בכ-80% מהבתים בקריית שמונה. זה מטווח ברווזי ממש. גם הסוג האיום, זה לא איומים שהיו בעבר. תושבי קריית שמונה רגילים, ולצערי, מכורח המציאות, כן. מורגלים בלחימה וב-36 שנים ברציפות שהיו נפילות טילים. אם אני עושה עד 2006, הייתה בעצם לבנון השנייה, הטיל הראשון נפל בקריית שמונה ב-69, בעצם למודי ניסיון. ומעולם לא נטשו או עזבו את העיר בגלל טילים. אבל מה שהיה ב-69 או גם ב-2006, זה לא מה שיש ב-2024, אנחנו רואים שהחימוש השתנה, סוג הירי, התלול מסלול בעצם, ללא התראה בכלל, הטילי נונטט שאנחנו רואים שפוגעים אפילו במרכז העיר.
כן.
זה איום שאי אפשר, אפילו שהעיר פונתה, אני מזכיר שלא מזמן היה אמא ובן שנפצעו, במרכז העיר שלנו, כן. לאור יום, בלי התראה, בלי כלום, משתתי לנונטט. תחשוב מה היה קורה אם העיר הייתה מלאה. אני אומר את זה בצורה הכי בוטה שיש. אם לא היה את הפינוי, היום בית העלמין בקריית שמונה היה גודל.
אתה יודע, אני עמדתי, ביום הראשון שהגעתי לשדר בקריית שמונה, ממש, הגעתי לשם בסביבות 3-4, ב-5 נפל טיל, לא יודע, 100 מטר ממני, על יד תחנת הדלק, שזה היה ממש נס, שזה לא נפל בתוך התחנה, שהיה מרים שם את כל הרחוב.
גם שם היה לנו פצוע, אני זוכר, באותה חנות, כן. בעצם האחי ממן.
הייתי על יד הפיצוצייה, ממש 5 דקות לפני כן הלכתי לקנות שם שתייה, אם 5 דקות האלה, אתה יודע, לא, אולי לא היינו יושבים פה, אבל עדיין, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה היום, יש המון המון ביקורת של, אתה יודע, אחד שגר בעיר, למשל פרוספר עזרן. אני רוצה להשמיע לך קטע של רעיון שאני קיימתי איתו, לכתבה ששידרנו בערוץ 13. אם תשים את האוזניות רגע, גם נוכל לשמוע אותו.
יאללה.
בואו נשמע את פרוספר עזרן.
אותי חינכו לגור ביישוב ספר, מגיל 5, לקבוע את הגבול בזה שאני גר בו, ככה סיפרו לנו, סיפורים על טרומפלדור וחבריו, גבורות, הכל, ושלא מגרשים אותנו מהבית שלנו, על זה חונכתי. בצבא אותו הדבר, ועכשיו מישהו רוצה לחנך אותי מחדש, לנוס, פתאום המדינה אומרת לי לעזוב את הבית שלי. זה לא חיזבאללה אומר. המדינה מודיעה רשמית, תעזבו את הבתים. למה? היא הצבא שלה נרדם. ובגלל זה צריכים לגרש תושבים מפה, במקום לגרש מדרום לבנון.
חייבו אתכם את ראשי הערים לפנות את הערים? מערכת הביטחון?
עד היום לא חייבו. אני מזכיר שזה לא שטח צבאי סגור, ואין צו אלוף, ויש לנו 3,000 תושבים, כמו פרוספר למשל, שנשארו עדיין בעיר, ואף אחד לא מחייב אותם לצאת. זאת אומרת, מי שרצה להישאר שם יכול בהחלט להישאר. ההמלצה הייתה לצאת, אפשר להגיד, הקריאה הייתה לצאת בשל הסיכון. לא כי מחייבים, אלא הפוך. אני חושב שזה ההבדל בינינו לבין כן. הצד השני. אנחנו מקדשים את החיים. עכשיו, אם אני אנסה רגע להתייחס לדברים של פרוספר, כן. יש דברים שאני מסכים איתו, יש דברים שאני לא מסכים איתו.
מה אתה לא מסכים?
אני, קודם כל, חונכנו על אותה מורשת חינוך. אני לא חושב שיש כן. מישהו שגר היום על הגבול ולא חונך על אותה מורשת, ובכלל, קריית שמונה קרויה על שם שמונת גיבורי תל חי וטרומפלדור. אף אחד לא נטש. אנחנו לא נטשנו, העיר תחזור, אנחנו עובדים יום-יום על היום של אחרי, כדי לחזור אפילו למקום חזק וטוב יותר. זה לא אותם תקופות, נכון? בתקופת קום המדינה היה אסור לנטוש את הגבול, וככה קבענו את הבית. היום אנחנו בתקופה אחרת לגמרי, יש לנו צבא מהטובים שיש בעולם, אין שום סיבה שאנחנו נבקש מאזרחים, או באותה שיטה שהייתה אז ממתיישבים, להיות כ... פלנגות עם נשקים מתחת למיטה וקוזקים ולקפוץ בכל רגע שצריך כדי להגן על ביתם. זה נשמע לי הזוי ב-2024, יש לנו צבא, צבא חזק, יש לנו מדינה, אנחנו לא בקום המדינה, בשביל זה הקמנו את הצבא כדי שאזרחים לא יצטרכו לחיות ככה, והצבא אתה, עושה את עבודתו נאמנה.
אתה יליד קריית שמונה.
נכון.
אתה חווית גם כן קטיושות.
נכון, נולדתי, גדלתי, הבית של הוריי, עוד שגדלנו בו כולנו אפילו נפגע, פעמיים מפגיעת טיל.
סבתך, אבא
שלי, נכון, המשפחה שלי, משפחה שכולה, אירוע חדירת המחבלים הראשון במדינת ישראל ב-74, שם נרצחו באמת סבתי ודודתי, זכרן לברכה, יחד עם עוד בעצם 16 כן. תושבים, שני אנשי כוחות ביטחון, שנרצחו באירוע הזה. אתה רואה, הנה, 50 שנה עברו מאז, ולמעשה נראה שכאילו לא למדנו כלום. עדיין אנשים כמו אז, גם היום, משך שעות היו בצורים בביתם תחת התקפת המחבלים, ושעות חיכו לכוח מסייע וצבא שהגיע לחלץ אותם. לצערי באירוע ב-74 לא היה ניצולים שהצליחו להציל מאותו בניין, אלא רק מי שנס לפני.
תוך כמה זמן הגיעו כוחות הביטחון אז?
אז לקח להם, אני חושב, משהו כמו 5 או 6 שעות עד שהגיע כוח גולני, ואז הם עוד נעלו מסע ומתן, ועוד הייתה...
שמה, אני לא זוכר 74, אתה אומר לי עכשיו, אני זה חדש בשביל, חדש, אולי שכחתי, 5-6 שעות לקח לכוחות הביטחון להגיע?
לא, חיכו עד שהגיע, היה, היה בעצם כיתת כוננות, אז כוח מגב שהיה, זה היה משמר הגבול שהיה שומר בסביבה, והם הגיעו ראשונים, כיתת הכוננות בעצם, שהייתה באותו זמן, הם לא כוח מיומן לאירוע כזה של חדירת מחבלים, וחיכו שהגיע בעצם כוח גולני, ולא כוח מילואים.
שש שעות לקח לכוח גולני להגיע.
אתה מדבר על 74, אין
גישי. ואני מדבר על 2023,
אירוע ראשון של חדירת מחבלים. אז אני אומר, כמו אז גם היום, אז היה אפשר להבין, תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, פעם ראשונה בהיסטוריה בכלל שיש חדירת מחבלים, ואירוע כזה אני עוד יכול להבין, יכול להבין במרכאות, כן, אף אחד לא יכול להבין דבר כזה, אבל אפשר להבין את המחדל. היום, ב-24, שיש לך מטוסים ומסוקים וצבא מהטובים בעולם, קשה עוד יותר להבין את זה.
עכשיו בוא נדבר רגע על ראש עיר צעיר, אתה בן 38. זה טייפ חדש של ראשי ערים צעירים שכובשים את המערכת המקומית, נכון?
לא יודע אם הוא חדש, תראה, מחזיק השיא של ראש העיר הצעיר ביותר, זה דווקא לא חדש, זה מאיר שטרית. אני לא חושב כן. שמישהו היום בכלל יכול לנצח את השיא שלו, בגיל 25 או 24, הוא כבר היה ראש עיר, כן. אז חדש זה לא. אני חושב שזה דווקא מתבקש ורצוי שצעירים ייקחו את המושכות לעתיד של המדינה שלנו, של הערים שלנו. בסוף אומרים שהעולם שייך לצעירים. אני לא אומר רק צעירים, כן? בסוף הניסיון הוא חלק לא מבוטל. אני חושב שהנוסחה המנצחת היא שילוב של ותיקים וצעירים. אלה יבואו עם הידע והניסיון, ואלה יבואו עם האנרגיות והאמביציה, והרבה פעמים גם עם חשיבה חדשה. שהיא לא הקיבעון שאנחנו מכירים, חשיבה חדשה, יצירתית, נמרצת, וזו תופעה מבורכת. יחד עם זאת, תראה, יש מחירים, מחירים קשים שמשלמים שאתה נבחר ציבור. במיוחד בעידן הזה, אני חושב שעידן הרשתות החברתיות, כל אחד הוא גיבור מקלדת, הוא נכון. פרופסור, הוא מומחה, הוא מבין בהכל, נורא קל להגיב, נורא קל לבקר, וזה שיח... אתה יודע, יותר קל לאנשים להעלות את הביקורת מאשר את הפרגון, בוא נגיד ככה, אם אתה תשב עכשיו, אתה קודם את הדוגמה של המסעדה, אם נהנת מהארוחה, אתה לא תצא ותעלה פוסט, וואו, איזה ארוחה אכלתי, אבל אם חלילה הארוחה הייתה לא טובה, אתה תעלה ביקורת על המקום ואיזה זוועה, ומה קיבלתי ומה הגישו. וזה המציאות היום, נורא נורא קשה.
לפני שנדבר על להיות ראש עיר צעיר, אבל בוא נדבר גם משהו בקריית שמונה. קריית שמונה יש לה אופי מסוים קהילתי. ואיך אדם צעיר כמוך, כן, היית צעיר בחמש שנים, כשהיו הבחירות לפני חמש שנים.
נכון,
32. 32. איך אדם כמוך כובש מקום שאתה יודע, שבדרך כלל נבחרו שם מה שנקרא ותיקי העיר. מה היה סוד הקסם להביא צעירים? כי גם אני יודע שלאט לאט קריית שמונה, האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, נכון?
זה נכון.
למה? כי אנשים, בסופו של דבר, אוקיי, צעירים עוזבים.
א', זה אחד הסיבות שהתמודדתי. בסופו של דבר אתה... מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה מגלה שכמעט אף אחד מהחברים שלך לא נשאר בעיר, וזה נכון ככה לכל שכבה. זאת אומרת, הצעירים, היה איזושהי אמרה שכדי להצליח צריך לצאת החוצה, כי אין מספיק הזדמנויות ואין אפשרויות אצלנו בקריית שמונה בפריפריה. וזו האמרה מאוד מאוד קשה, על בית לא מוותרים. ועל זה בעצם נלחמנו, וזה היה הדגל הראשון שהחזקתי. הקמתי ארגון, עוד לפני שחשבתי בכלל להתמודד לרשות, הקמנו ארגון שקוראים לו צלע, צעירים למען עירנו. זה התחיל בכלל עם סגירה של רשת המתנסים, ב-2011 רשת המתנסים בקריית שמונה נכנסה לכינוס נכסים, בעצם להליך פירוק, ומי שגדל במתנסים האלה כילד, המתנס הראשון במדינת ישראל גם הוא קם בקריית שמונה, חמישה מתנסים פעילים היו, כל יום הייתי בחוג כן. אחר, ואתה לא יכול להשלים עם אמרה כזו, שלילדה שלי לא היו מתנסים. פה בעצם הקמתי את הארגון, יחד עם עוד חברים ושותפים לדרך, המטרה שלנו בכלל הייתה להקים את המתנס מחדש. עשינו מחאה מאוד גדולה, יחד עם המתנס נסגר, אז גם הספרייה, גופי הסמך, השארת סופרים מילד לקריית שמונה. באמת, אחרי איזה חצי שנה של מאבק, הייתה החלטת ממשלה ליישוב סמוך גדר, שאין לו מרכז קהילתי, יצא כל קורא כזה בעצם שהתאים למידות של קריית שמונה, ופה פתרנו את הבעיה של רשת המתנסים, ואז מרים לי טלפון מי שהיה שר החינוך, גדעון שר, ואומר לי, תשמע, כל הכבוד, המאבק שלכם הצליח, העברנו החלטה, יש 6 מיליון שקלים לפתיחת המתנסים בקריית שמונה, ואני שואל אותו ככה בשיא התמימות, אוקיי, מתי מגיע אלינו הכסף, נתחיל להפעיל את המתנס. אז זוכר עוד את הצחוק המתגלגל שלו בצד השני, ואומר, תשמע, אתם אחלה חבר'ה, אבל הכסף לא עובר אליכם, הוא שמועצת עיר, יש הנהלת עיר, שם מנהלים את המתנסים, זה עבור אליהם. אז אתה מבין בעצם בפעם הראשונה, שאם אתה רוצה להשפיע באמת, אתה צריך להיכנס לגוף הזה שנקרא מועצת עיר. ישבתי בעצם בגיל 28, נכנסתי למועצת העיר, במקומה של יפעת שאשא ביטון, השרה היום. אז ב-2015, משה כחלון הקים את כולנו, היא הייתה שרה, חברת כנסת אצלו ברשימה, נכנסה לכנסת, אני הגעתי במקומה. ומאז ישבתי במועצת העיר, זאת הייתי מעורב, הייתי פעיל עוד לפני ובמהלך, ב-2018 כבר הייתי בראש הרשימה הזו, אותה רשימה שרצה אז, ואיתה בעצם ניצחתי את הבחירות, זאת אומרת, לא הייתי איזושהי דמות אנונימית.
כן. אני רוצה...
והסיפור האמיתי, אני חושב, הוא גם לא הסיפור של אביחי, הוא באמת הסיפור שהצעירים לקחו אחריות על העתיד שלהם, מתוך 13 חברי מועצה, 7 מתחת לגיל 40. זה היה הסיפור האמיתי של קריית שמונה.
שלום לאילן שוחט.
שלום, שלום וברכה.
בוא נגיד, ראש עיריית צפת לשעבר, אתה כיהנת כמנהל התאחדות התעשיינים בצפון, ניהלת בהצלחה את מטה החירום של התעשייה במהלך מלחמת לבנון השנייה, ועוד אחד מראשי הערים הצעירים.
מנכ"ל המשרד לנגב גליל.
כן.
ופיתוח הפריפריה.
לפני שנתחיל לדבר קצת על העניין של הצפון, והאם הפינוי היה נכון או לא נכון, אני רוצה לדבר איתך קצת על מה זה להיות ראש עיר צעיר במקום כמו צפת, ותכף אני אדבר גם על ההתמודדות היומיומית של ראש עיר כזה. אתה כבשת את צפת, ואחר כך ניהלת מאבקים, וניהלו מאבקים גדולים נגדך, נכון?
נגדי, תשמע, קודם כל, אתה שאלת פה כמה שאלות שהן תלויות דבר. תראה, להיות ראש עיר במדינת ישראל, זה משימה היום, היא משימה אחת הקשות שיכולות להיות לנבחר ציבור. מהרבה סיבות שאני לא אכנס אליהם כרגע, להיות ראש עיר בעידן של היום זה... משימה לפעמים כמעט בלתי אפשרית, ותיקח את זה לנושא הפריפריה במדינת ישראל, זה הופך את זה למאתגר פי כמה וכמה. היה אצלי פעם אחת רון חולדאי, עשיתי לו סיור בצפת, והוא ראה את ההתמודדויות ואת ההיקף ואת הקשר ואת הקלות שתושב יכול להגיע לראש עיר, והאינטימיות הזאת, הוא אומר לי, תקשיב, 5 שנים בצפת זה כמו 10 שנים בתל אביב. זאת אומרת, רון חולדאי הגדול שבא אליי וראה, מה, אני לא הייתי מחזיק מעמד 5 שנים בעיר כזאת ככה בתרבות השונה שלנו, לא שהיא לא טובה, אבל התרבות פה היא אחרת. לכן גם להיות צעיר, ואני חושב שלהיות צעיר במקומות כאלה דווקא זה הופך להיות יתרון, כי אתה בא עם הרבה אנרגיה, עם הרבה אמביציה, תראה את אביחי שטרן שמולך, אני לא מכיר עוד הרבה אנשים שהיו יכולים לעמוד בעומס שהוא עומד בו, ובהרפתקה המטורפת שהוא נכנס אליה, אין ראש עיר במדינת ישראל שמתמודד עם מה שהוא מתמודד, ולא התמודד בעבר, זאת אומרת זה משהו שהוא כותב את ההיסטוריה עכשיו ברגעים שאנחנו מדברים, אנחנו נלמד מהמקרה הזה, עוד ילמדו אותו בבתי ספר לאסטרטגיה ובצהל ובעוד הרבה מקומות, ולמזלה של קריית שמונה שזה אביחי שם.
אילן, באיזה גיל?
שנייה מסמיק פה בחדר.
הוא מסמיק, כן. תגיד אילן,
צריך להגיד את האמת.
באיזה גיל אתה נבחרת להיות ראש עיר?
אני נבחרתי, אני רצתי פעם ראשונה בגיל 27, ונבחרתי בגיל 33, ואז הייתי הכי צעיר בארץ מכל הראשי הערים שרצו איתי, ולאחר מכן נבחרתי לקדנציה נוספת, ועדיין נשארתי הכי צעיר. היה תמיד אני או רוביק דנילוביץ', פשוט רוביק היה 5 שנים מעליי בגיל, הוא רק נראה יותר טוב כי הוא לא היה נשוי, אבל אני תמיד הייתי יותר צעיר מרוביק. אבל כן, זה היה הצעירים, העולם שייך לצעירים.
תגיד, אבל להיות ראש עיר בצפת, בעיר כל כך מורכבת, עיר חרדית צריך להגיד, ואתה לא חרדי.
העיר, אני עוד לא הייתי אומר שצפת היא עיר חרדית, אני יכול להגיד שצפת היא עיר מאוד מורכבת, היא סוג של פסיפס של כל החברה הישראלית במקום אחד, יש אולי עוד עיר אחת, 2-3 כאלה בארץ, שזה בית שמש וירושלים, שבשיחות שלי עם ראשי העיר שם הם די מתמודדים עם אותה סיטואציה. אני תמיד אומר שבצפת יש את כל סוגי הכיפות, יש את הכיפות הלבנות, הכיפות השחורות, הכיפות הסרוגות, יש את הסרוגות קטנות ימינה, שמאלה, כמו של בנט, אתה יודע, כל מיני כאלה, גם זה נהיה תתי כיפות, ויש את הכיפות השקופות, שזה אותם מסורתיים שחיים פה, אתה יודע, שאני יכול להגדיר את עצמי סוג של כיפה שקופה. הצביון הוא מאוד... שמרני, אבל, כן. אבל העיר חיה ונושמת במוסדות חילוניים, יש לך פקולטה לרפואה, ויש לך את בית חולים זיו.
שפקולטה לרפואה, אני מבין שבעצם אתה יכול לקבל קרדיט על זה, זה היה הפעילות שלך.
או, זה היה אחד הקרבות הגדולים שהיו פה ב-20 שנה האחרונות, כמו שעכשיו אביחי נאבק חזק לאוניברסיטה בקריית שמונה, אני זוכר איך אני הייתי מול טייקונים להביא את הפקולטה לרפואה לצפת, זו הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית להתמודד מול, היה לי קרב מול בוחבוט אז בזמנו שהיה במעלות, ומול עדי אלדר שהיה בקרמיאל,
ושניהם היו ראשי שלטון מקומי.
נכון, עם כל הקשרים, אני הייתי שחק.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
הכל ראש עיר בשמונה חודשים בתפקיד, ובאמת הובלנו פה מאבק, שמה שניצח דרך אגב זה שליקדנו את כל הראשי רשויות באשכול שלנו, את כל אשכול גליל מזרחי, ואמרנו, אני אמרתי משהו שאף כמעט לא הרבה ראשי ערים אומרים, אמרתי חבר'ה אני מוכן לתת את השטח של הפקולטה לרפואה, שהוא יהיה אקס-טריטוריאלי, הוא יהיה בצפת, ואני מוכן לחלק את הארנונה חלקי 15, שנשתתף בו כל 15 רשויות באזור, זה משהו חסר תקדים.
זה גם היה בסיס להקמת האשכולות, עד היום אשכול גליל מזרחי, נכון, בעצם קיים על בסיס האיחוד הזה שיצר אילן.
נכון, שראשי הערים שמים את האגו בצד ומסתכלים על האזור, ומסתכלים על העיר שלהם לא רק כעיר, אלא גם כראייה אזורית, אז התושבים מרוויחים, כי תמיד אני אומר שציפור שאפה, סתם דוגמה בין ראש פינה לחצור לצפת, מה מפריד? זה שורה של עצים. כן. הציפור לא יודעת אם היא עכשיו בראש פינה, בחצור, בצפת, ובאיזה סוציו, וההבדל בסוציו-אקונומי הוא מטורף. סתם דוגמה, תגידו, ראש פינה היא סוציו-אקונומי 9, כן. בצפת 3, אז...
כן, תגידו, כשני ראשי ערים, תכף נדבר על זה שאתה כבר לא ראש עיר, אבל תכף נגיע גם לנקודה הזאת, אין לכם תחושה שאתם הצעירים בעצם, שניהלתם ערים גדולות, צפת וקריית שמונה, המדינה, בוא נגיד ככה, הממסד הלאומי לא כל כך שם עליכם, נכון?
זה אמרה מאוד כללית, אני חושב, שלומי. תראה, לא שמים, זה גם עניין של בסוף מנהיגות וגם היכולת לדעת לקחת. אני חושב שמי שיודע לבוא עם תוכניות טובות ועם חזון נכון, אין סיבה שלא שתפו איתו פעולה, בסוף כולם רוצים להצליח, גם אותו שר וגם אותו משרד רוצה לממש את התקציבים של המשרד שלו ואת הייעוד של המשרד שלו, רק רוצה לעשות את זה עם אנשים שאפשר לרוץ איתם קדימה ויודעים לממש, ואם אתה בא עם תוכנית נכונה ועם יכולת מימוש, אני לא חושב שיש מי שלא ירצה לרוץ איתך, הרבה מהבעיות נכון, זה אני... גם מנהיגות.
כן אילן?
אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לחזק ולהגיד, גם הייתי מנכ"ל משרד ממשלתי, זאת אומרת הייתי גם בצד השני של המדינה, זאת אומרת מהצד השולט, הנותן. אני אגיד שני דברים, אחד, בעשור האחרון השתנה השיח של ראשי הרשויות, ראשי ערים כמו אביחי, כמוני ועוד כמה רבים, אנחנו כבר יצאנו מהשיח הבכייני. עד עכשיו הראשי רשויות שהיו פה באזור, היית רואה תמיד הפגנות, ואכלו לנו ושתו לנו, ואנחנו מסכנים ואנחנו דפוקים, ולא לקחו אחריות על החיים שלהם, ולא הובילו וגרמו לממשלה לבוא אלינו. ומה שאמר אביחי, אני מכיר את הראשי הערים של קריית שמונה מעבר, לא נגיד את שמם, אבל מהדורות הקודמים, שהסמל שלהם היה רק המאבק נגד המדינה, אנחנו מסכנים, תעזרו לנו. Okay. אבל אנחנו פה שינינו את השיח, ולקחנו את גורלנו בידינו, וכמו שאמר אביחי, הייתי מנכ"ל משרד ממשלתי, אתה יודע לאיזה רשויות אהבנו הכי הרבה לעזור? Mm-hmm. שהיינו רואים את המנהיג, היינו רואים ראש עיר שהוא אמביציונר, היינו רואים ראש עיר שבא עם תוכניות מוכנות, כיף לך כשר להביא לו כסף, כי בסוף מה השר רוצה? לגזור סרט. אז הוא אומר, איפה אני אשקיע את הכסף, שאני אראה בדווח הקצר את ההישג הכי מהיר? עכשיו, אם יש לך ראש עיר שהוא כלומניק, אז הכסף לא יגיע לשם, השר אומר, חבל לי סתם לזרוק שם, זה לא יצליח. אבל שיש ראשי ערים אמביציונים, עם תוכניות מוכנות, שחושבים ומביאים לשר על מגע של כסף, השר רק צריך להגיד, אוקיי, קחו את הכסף.
אני רק אבל גם
מתעניין... יש תרבות שמשתנית.
אני גם מתעניין בעובדה שבין שתי ערים, כמו קריית שמונה וצפת, שאחוז האוכלוסייה צעירה הוא הולך ופוחת, איך זה צעירים כמוכם מצליחים בעצם לזכות בבחירות? מה, אנשים הבוגרים פתאום אומרים, כן, כן.
לא, כל אחד מגיע עם סיפור לתפקיד של ראש עיר, לא מגיעים אנשים נורמליים.
אבל בואו נגיע עכשיו לעניינים שלנו. בדיעבד, וצריך להגיד בדיעבד, אתה חושב שזאת הייתה טעות לפנות את הצפון?
תראה, כולם חכמים בדיעבד.
כן.
אבל אני זוכר גם כשראיתי את הפינוי, קודם כל הפינוי מבחינת מדינת ישראל, מבחינת מערך החירום של מדינת ישראל, אני יודע למה אביחי תורגל, ואני יודע למה תרגלו אותנו. קודם כל הפינוי, האופן שהוא נעשה, היה רשלני מאוד מבחינת המדינה, מבחינת העירייה הם היו בסדר גמור, אז הדרך. ודבר שני, תראה, זו הייתה החלטה טקטית, שנוצרה וגרמה היום לבעיה אסטרטגית. אין הרבה מקרים שמהחלטה טקטית אתה נכנס לבעיה אסטרטגית. ובדיעבד אתה יכול להבין שהיציאה מקריית שמונה, ואני לא מדבר כרגע מבחינת ביטחון, אני מדבר איתך מבחינת תפיסה, מבחינת נראות, מבחינת מעמד, מבחינת אמירה, זה הייתה טעות. דרך אגב, היום אנחנו י"ב באדר, אתמול היה י"א באדר, שזה יום תל חי, אותו טרומפלדור שנמצא לא רחוק מקריית שמונה, הוא בדיוק האנטיתזה של לא לעזוב ולהישאר. אבל כשאתה רואה את מה שקרה, אתה יכול להגיד, אוקיי, הייתה החלטה טקטית לעזוב, אבל לא עושים מהלך שאומרים, אוקיי, נעזוב, נראה מתי נחזור. צריך לבנות מהלך שהוא גם יש לו את החזרה שלו, וגם לעזוב, אז לא עוזבים כולם. עוזבים קשישים, נותנים לאנשים עם בעלי מוגבלויות, למשפחות חלשות, יש תוכנית של בהדרגתיות.
כן.
מצד שני, אני בהחלט מבין את אנחנו כולנו היינו בהיסטריה, וכשאתה יושב בקריית שמונה ואתה רואה מעבר לארץ לבנון, ואתה מבין את הקלות שהם יכולים להגיע, אני גם מבין את החרדות והחששות ואת האחריות שיש על כל אחד ואחד, ומיהרו מאוד לקבל החלטה. אבל once קיבלתם החלטה והתקבלה, עכשיו צריך לדעת איך חוזרים אחורה.
ממה שאני מבין, אביחי, ממה שאומר אילן, שזאת הייתה מן איזו החלטה גורפת, שכולם עוזבים. ואולי באמת צריך לעשות משהו כמו, אתה יודע, לחלק קבוצות, קבוצה כזאת, קבוצה זאת, ולשיר, אתם יודעים מה? חלק יכולים לחזור, יש ממדים.
אני אגיד לך ככה, בסוף, אני לא חושב שהדם של מישהו סמוק יותר. אם אנחנו מקדשים חיים, אנחנו מקדשים את החיים של כולם. אני הייתי מאוד שמח להשאיר את כולם בקריית שמונה ולא לפנות אותה. אבל אפשר לקרוא דוח מבקר המדינה, להבין ש-80% מהעיר ללא מיגון. במצב כזה זה להשאיר את האנשים במטווח ברווזים, דיברנו קודם גם על סוג הנשק וסוג האיום, זה לא מה שהיה קודם, זה גם לא אותם טילי קטיושה 122, בוא, לא מזמן נפל טיל פלק אחד בקריית שמונה, זה טיל עם ראש נפץ של 50 קילו.
כן.
זה לא אותו איום שאנחנו מכירים, אי אפשר להשאיר אוכלוסייה כזו. אתה יודע מה, גם אם לא נופל טיל, התדירות של האזקות, של ירי כוחותינו, של תנועת טנקים ברחובות, בימים הראשונים היו טנקים ברחובות, עצרו במעברי חצייה, אתה לא רוצה שילדים ודור שלם יגדל למציאות שאני גדלתי בה. כילד שאתה חווה את זה, אתה נשאר מצולה כל החיים, אין שום סיבה שהבת שלי או ילדים בקריית שמונה יגדלו ככה עם אותם צלקות שאנחנו סחבנו. אמרתי, המדינה מתקדמת, הצבא מתקדם, זה לא מה שהיה, גם אין להם טרומפלדורים, אנחנו לא מצפים שאישה תישן עם נשק מתחת למיטה שלה ותצא להילחם ברגע שבאים אויבינו. אנחנו לא באותם מדנים. השיח הפך להיות כאילו האיום היחידי גם על קריית שמונה הוא רק הטילים. אני מזכיר שהיינו בערב השביעי לאוקטובר, האיום של חדירה ושל כוח רדואן כובש את הגליל, כפי שחיזבאללה מתרגל ואפילו פרסם הודעה על כשירות וסרטון איך הוא מבצע את זאת ב-2015, לא הוסר. זאת אומרת, זה שהחמאס עשה את זה בדרום לפני הצפון, לא אומר שהאיום הזה הוסר בצפון. רק במאי 23 ארגון חיזבאללה תרגל תרגיל נרחב מאוד איך הוא כובש יישובים בגליל ואיך הוא מחזיק בני ערובה. אנחנו לא צריכים לחכות שהם ממשו את האיום הזה.
פתרון צבאי לדבר הזה, צהל בהחלט יכול לתת, יש לך את מלון הצפון, וראינו לאט לאט איך יש דילול של הכוחות בצפון, היום צריך לחזור לתפיסה אחרת, צריך דרך אגב גם הגעה של חיילים ופלוגות ועוצבה ועיבוי של הקו, דרך אגב גם יכול לפתח כלכלית עיר, יותר זרימה של אנשים, יותר...
אבל אילן, זה לא התמונה שאני מצפה, אני לא מצפה להקים בסיסים בתוך הערים, ואני לא מצפה שחיילים ישבו בתוך הערים, אתה יודע מה, שעשו את זה בתוך הערים בצד השני בלבנון, והגנו עלינו מבחוץ, לא מבפנים.
אילן.
לבנות עוצבות לאורך הגבול, בצורה מסודרת, עיבוי של הקו, ועוד הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל מישהו צריך לעשות, מישהו צריך להציג, כל יום שעובר, זה כמו יתת שלו, אנחנו יותר תקועים במצב שהולך ומסתבך.
אילן שוחט, תודה שהיית איתנו, והיה מרתק לשמוע שני ראשי עיר, תודה רבה.
תודה אילן, תש.
כל טוב, בהצלחה, חג שמח.
חג שמח.
אביחי, בוא נדבר רגע על האם יש תוכנית מגירה, איך מחזירים את תושבים, נניח שמציאות הביטחונית השתנתה.
תראה, שלומי, אני בימים אלה מעסיק כפרויקטור לטובת הנושא הזה בלבד, את מי שהיה בעברו גם מנכ״ל המשרד לנגב וגליל, את אריאל משאל שמסייע לי רבות לכתיבת החלטת ממשלה על היום שאחרי. ההחלטה הזו חלקה כבר מיוסמת, עוד לפני שההחלטה בכלל עברה, חלק ממנה למשל זה הפתיחה של תל חי לאוניברסיטה בתוך קריית שמונה, זה ותמל שהקים שר הפנים להרחבה של אזור תעסוקה ומסחר, ועדה תשתיות לאומיות להרחבה בעצם מהירה, זה הליך מזורז להקמה של אזור מסחר שכולל בית חולים גריאטרי סביב הרכבת שמגיעה לקריית שמונה, ושני שכונות, שני רובעים בעצם, שני שכונות נוספות שמתוכננות בימים אלה על ידי צוותים של רמי ומשרד השיכון, רובע האוניברסיטה שכולל שכונת מגורים סביב האוניברסיטה, אוניברסיטת תל חי, ורובע הנחלים שזה רובע של עוד 3,500 יחידות דיור עם נחל זורם בין הבתים, ואת כל אלה אנחנו מתכננים כבר היום, אנחנו לא מחכים, אבל אנחנו יכולים לתכנן אוניברסיטה ולתכנן רכבת ומרחב תעסוקתי ובתים, אבל בלי ביטחון זה לא יעזור, קודם כל צריך להבטיח את הביטחון.
אז בוא נדבר רגע משהו קצת על ביטחון ונוכל לסיים את השיחה שלנו. אני מתקשר עכשיו לפרופסור עוזי רבי.
Hello.
שלום עוזי, פרופסור עוזי רבי, שלום לך, זה שלומי ילדר, ואני נמצא עם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן.
שלום פרופסור רבי.
אהלן, שלום שלום.
ואנחנו הגענו אחרי שיחה שדיברנו על תפקידם של ראשי עיר בעיר מפונה, אנחנו מגיעים עכשיו לנסות למצוא האם יש איזשהו פתרון, כשמדינת ישראל מבטיחה לתושבי הצפון שהם יחזרו רק אחרי שתהיה מציאות ביטחונית שונה, רציתי לשאול אותך, מהי מציאות ביטחונית שונה, והאם זה אפשרי ובר מימוש?
תראה, בנתונים שנוצרו, מציאות ביטחונית שונה, ואני מניח שזה גם על דעת המפונים ותושבי הצפון, זה שכוחות רדואן שבעצם סמוכים לגדר, ויושבים ומפרים ברגל גסה את כל ההבנות של 1701 והדברים הללו. במיוחד אחרי אירועי 7 באוקטובר, זה דבר שלא יכול להימשך. לא יעלה על הדעת, ואני גם חושב שמהבחינה הזאת, זה בעצם דרישת מינימום או דרישת סף, אם אפשר לקרוא לזה כך. ולכן את הדברים האלה צריך לראות בקונטקסט הזה. ברור שמארגון החיזבאללה נשקף איום טילי, אני מניח שעל זה, בשלב הזה, לא תיפתח בסופו של דבר מאומה רבתי, כי כאן הגיאוגרפיה לא משחקת בדיוק תפקיד, ולדעתי אנחנו מדברים על 1701, על נסיגה אחורה, על הפרדה בצורה כזו או אחרת, של אותו חיכוך מטריד שהיה כאן עד עכשיו, ולכן נראה לי שזה הדבר, איך משיגים את זה?
זו השאלה, פרופסור רבי, אתה רואה את חיזבאללה מגיע לתחת 701 בצורה מדינית?
לא, אני לא מאמין בזה.
אז זה אומר מלחמה.
יפה, ועכשיו השאלה היא באמת, איך בעצם יוצאים מהתספוכת, זה פשוט דבר מסובך, ישראל בעצם קבעה לעצמה סוג של סדר עדיפויות, ההיגיון שלה היה שדרום תחילה ורק לאחר מכן לעבור לטיפול, נקרא לזה בעיית הצפון. אינני יודע אם זה נובע משיקולים אופרטיביים, מיכולות, אנחנו כמובן נמצאים כאן במקום שבו יש איזו עמימות לגבי האופן שבו זה מתנהל ולמה התקבלה החלטה כזאת, אבל בוא נגיד שזה האילוצים שיש לישראל. הבעיה היא שככל שהסיפור הזה של עזה נמשך, ברור שהדבר הזה רק מתרחק, הטיפול בבעיית הצפון, אם נכון שיש כזה סדר עדיפויות, ולכן אנחנו כאן בצורה כזו או אחרת נאלצים יחד עם תושבי הצפון להמתין, ונוצר כאן בסופו של דבר באמת חלל אזרחי שהוא באמת מאוד מאוד בעייתי, הוא פוגע באתוס הציוני, יש כאן בהחלט דברים שחיזבאללה הצליח להשיג, שבוא נאמר את האמת, שום גורם ערבי או מדינה ערבית לא השיגו בעבר. ולכן אנחנו כאן עם צורך בשלב מסוים, לדעתי, להפעיל כוח צבאי כדי לממש את העניין הזה, ולדאוג לשיבתם של תושבי הצפון, כי כמו שאמרתי, בפחות מזה הם לא יחזרו, ובצדק.
עוזי, אנחנו מדברים על, אתה יודע, כל הזמן הפחידו אותנו, על 180 אלף קנים שמכוונים לישראל. ישראל יכולה להיכנס עכשיו להרפתקה צבאית כזאת גדולה?
לא, אני חושב ש... מה שאני חושב זה, למרות שאין לזה שליטה, זאת צריכה להיות בעצם סוג של מלחמה מבוקרת שבסיומה החיזבאללה איכשהו יאות לעשות זאת. אני מכיר את העניין הטילי, ברור שמאחור נמצאת גם איראן. להערכתי, אני לא חושב שיש עניין במלחמה כוללת, גם לישראל לא. אני חושב שבטח לא לאיראן ולא לחיזבאללה. אנחנו גם שומעים את הקולות שישנם בתוך לבנון.
סליחה שאני קוטע רגע, פרופסור, אבל אותה יכולת, אותו 180 או 250, תלוי לפי איזה פרסום אנחנו נתייחס.
אני הלכתי על הקלה, 180 אלף
זה... 100, זוב, זה לא רגע, המספר הוא לא האישו. לא נולדו ביום אחד, לא ביום אחד הגיעו לשם 100 אלף טילים, ולא 200 ולא 50, בסדר? זה אורך של שנים.
כן.
ואם אנחנו נמשיך לדבר ככה, ולא לנצור ב-180, אז זה בסוף יהיה 380 ו-580, ובסוף אין מה לעשות. אולי המחיר הוא יהיה מחיר קשה, אבל עדיף לשלם מחיר קשה ממחיר בלתי הפיך, וזה החשש הכי גדול. אסור לנו להיות מהמורתעים פה. מי שצריך להיות מורתע זה הצד השני.
אבל אני דבר נוסף...
זה מה שרציתי לומר, שבסופו של יום, ישראל צריך לקחת את היוזמה לשם שינוי, כל מה שאנחנו רואים פה עם המספרים שהזכרתם, זה תולדה של הזנחה ושל איזשהו סוג של דברים שראינו.
שזה אותו דבר כמו ברצועת עזה, זה אותו דבר חמאס וחיזבאללה. אבל מה ששמעתי מהדברים שלך, עוזי, רבי, שאתה אומר שכל עוד המלחמה נמשכת בעזה, לא תהיה כנראה מלחמה בצפון, מה שאומר שוואו, האם תושבי הצפון יהיו עוד שנה?
אני חושב שזו המסקנה הכאובה, וכמובן שיש בצידה הרבה מאוד, לדעתי, הרבה מאוד משקעים של תסכול, של מפח נפש, של הרבה בעיות ברמה האזרחית והכלכלית, ואני חושב שפה ישראל נקלעה למקום, אגב, גם זה לא מטופל נכון, אבל זה כבר תיק אחר שצריך כמובן גם לדון בו. המסר שלי הוא שבתפיסה של הטווח הנראה לעין, נגיד הטווח הבינוני, אין מנוס ממלחמה כוללת. אני לא רואה דרך אחרת, אלא אם ישראל עוד פעם תשחק בנדמה לי, תשכנע את עצמה שאפשר איכשהו להתיך את האיום הזה בדרך מדינית או בדרך אחרת. אני חושב ששוב, זה נולד כתוצאה מהזנחה, זה נולד כן. כתוצאה ממדיניות לא נכונה, ובמוקדם או במאוחר ישראל תצטרך להיקלע למלחמה, שאני מסכים, התוצאות שלה בעצם יהיו גם מכאיבות מאוד לישראל, זו לא תהיה בשום פנים ואופן, מה שאנחנו רואים פה מבחינת העניין בדרום, זה כמובן קליבר אחר לגמרי, אבל אני לא חושב שיש אזרח בישראל שמשלה את עצמו היום שזה לא כך. כמובן שיש תמיד את ה-wishful thinking, ואנשים אומרים איכשהו זה ייפטר, אבל אנחנו למדנו במזרח התיכון דברים מהסוג הזה, לא נפטרים, לא דרך הסכמים מדיניים, ולא דרך רצון טוב של מעצמות העולם. ולכן אני חושב שלי אין בכלל ספק שבשורה התחתונה, אנחנו נידרש לדבר הזה, וזאת תהיה מלחמה קשה. הבעיה היא שאלה של עיתוי. זה פה נשאר פתוח.
כן.
כי אני לא בטוח שישראל מוכנה, איך שהיא נמצאת היום ואיך שהיא נראית, היא מוכנה ללכת לדבר כזה בזמן הקצר. ולכן אמרתי שיהיה תיעדוף, אם זה בכלל אפשרי, למשהו בעצם מבוקר, שבכל זאת החיזבאללה בעתיו יאות לסגת לאחור. אין לי ביטחון בכך, ויש לי ביטחון בדבר אחד, אם גורם כמו חיזבאללה, כפי שהוא נראה כיום, אחרי אירועי השבעה באוקטובר, תבוא בסופו של דבר לדעבוני מלחמה, היא תהיה כמובן כוללת, ושם ישראל תצטרך לשם שינוי, ליטול את היוזמה, להפתיע ולהבין שפה אנחנו הולכים למשהו שבלעדיו אי אפשר בעצם להבטיח את עתידה של ישראל, בטח שלא של הצפון.
פרופסור רבי, אנחנו מכירים הרבה שנים, מעולם לא שמעתי אותך כל כך נחרץ, אני חייב להגיד.
אני חייב להגיד שאני מסכים עם כל מילה שהוא אומר, אין לנו אופציה אחרת.
אנחנו הולכים למלחמה בקרוב.
כנראה שבלי זה לא יהיה אפשר להבטיח ביטחון אמיתי לתושבי הגליל. יום 7 לאוקטובר המשיך לרחף מעל ראשינו, ואף מדינה בעולם, שום מדינה לא הייתה מרשה לאיום כזה לרחף מעל אזרחיה. ומדינת ישראל חייבת להסיר את האיום הזה, וכמו שאמר הפרופסור, זה לא שאלה של אם זה יקרה, זו שאלה של מתי זה יקרה. אם כולנו מסכים שזו שאלה של מתי, אז אותי לימדו שתמיד עדיף לתת את המכה הראשון.
פרופסור רבי, אני אגיד לך משהו שלי תמיד אומרים, תן לנו איזה משהו אופטימי לסיום.
אני אגיד לך, אני חושב שיש במזרח התיכון כוחות אחרים, ראינו אותם, אנחנו מכירים אותם. הייתי גם אפילו מרחיק לכת ואומר שאלה מדינות ערביות שהן חפצות חיים, שהחיזבאללה ובטח שהחמאס, לא רק שהם לא באג'נדה שלהם, אלא הם יריבים שלהם גם כן. יכול להיות שאלה דברים שחייבים לעשות, וכשהם יעשו, המזרח התיכון ייפתח למקומות אחרים, למקומות של שיתוף פעולה. צריך להבין שהרבה מאוד מדינות ערביות מחכות מייחלות לרגע הזה, שגופים כמו החמאס יוסרו מעל אם הדרך. לכן ישראל תעשה את הדברים, כי היא חייבת להסיר את העול מעל צווארה. אחרי השבעה באוקטובר, אני מזכיר לכם, אנחנו נמצאים פה במשבר אמון עמוק, כן. שהוא חסר תקדים, בין כן. החברה לבין ההנהגה. כן. ייתכן שהדרך היחידה של ישראל לחבר את עצמה מחדש, היא בסופו של דבר דווקא דרך העניין הצבאי הזה, כי אין בסופו של דבר יכולת להציג את התוצאה המקווה, אלא בדרך הזו לדעבוני, אבל בתוך הדבר הזה, כאשר זה יקרה, על אף המחירים שיתלוו לכך, והם לא יהיו קלים, יכול להיות שזה בסופו של דבר תהיה התוצאה או המורשת למזרח תיכון כזה, שבו יש יותר ויותר נתיבים של שיתוף פעולה, אני מאמין בזה.
פרופסור עוזי רבי, תודה רבה.
תודה, תודה לכם. שבת שלום.
שבת שלום.
תשמע, אני מסכים הניתוח שלו. אני חושב ש... אפילו לא צריך, לא שאני חלילה מזלזל, כן, ההפך אומר את זה מקום של כבוד, לא צריך להיות פרופסור כדי להבין שזה המציאות במזרח התיכון. הבעיה שישראל לא מדברת את אותה שפה של המזרח התיכון, ואנחנו צריכים להתחיל לדבר באותה שפה, להחזיר את כושר ההרתעה שלנו, וההרתעה משיגים רק ביד קשה. צריך לזכור שיש הרבה מדינות ערב שנוטשות עיניים למה שקורה פה, ואם הם מזהו חולשה, הם לא יססו להיכנס שם. אנחנו חייבים להראות חוזק, חייבים להראות הרתעה, בזכות זה מדינת ישראל קמה, ובזכות זה היא גם תישאר.
ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, הייתה לנו שיחה ארוכה, אבל אני חושב שקהילה לסוגיה היא כל כך גדולה, ודיברנו עליה הרבה. יאללה, בוא נקווה שזה ייגמר בקרוב, שהתושבים יחזרו הביתה, ואתה אמן. תפסיק להיות ראש עיריית העקורים.
אמן, אבל אתה שומע את הפרופסור, אנחנו שומעים את התרחישים, וצריך להיות ריאלים. כנראה שזה עוד ייקח זמן אם אנחנו חפצי חיים, ואם אנחנו רוצים לחזור לפחות לעוד 20-30 שנה של שקט, אני לא אגיד לתמיד, כי אנחנו בכל זאת במזרח התיכון, אבל 20-30 שנה של שקט, אנחנו חייבים לעשות את זה בכל פתרון אחר. אני אומר את זה בצער, אנחנו ממשכנים את העתיד של הילדים שלנו, שזה יקרה בתקופה שלהם, זה כנראה יהיה אפילו קשה יותר.
תודה רבה.
תודה לך.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.